אנחנו נמצאים בימים קשים, ימים של מלחמה. יש המון אנשים שנמצאים תחת פגזים, לא יכולים לעשות, ללכת לעבודה, ילדים לא הולכים לבית ספר, זמן מלחמה. על כל מלחמה ועל כל צרה צריך לדבר ולהתפלל ונסות להבין מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, מה אנחנו צריכים לפעול, מה תפקידנו בימים האלו. באופן מיוחד אני מרגיש, יש לנו תלמידים משלנו שנמצאים בקו החזית. היום ואתמול עשיתי שיחות טלפונים עם כמה וכמה תלמידים שלנו, השתדלתי להגיע לכולם, בין אם זה אנשי חיר, הנדסה, שריון, שאוטוטו צריכים להיכנס, והם שואלים, קודם כל מבקשים ברכה, כמובן אני לא מחלק ברכות, אבל ברכת אדיוט לא תהיה קלה בעיניך, השם ישמור צפך ובואיך, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליכם. אבל הם שואלים, הרב, מה אנחנו צריכים לקחת איתנו, מה ייתן לנו את הכוח לפני היציאה? ואגב, כמה וכמה תלמידים שלנו אמרו לנו שמרגישים שפתאום גם האנשים החילוניים, חיילים, החילוניים, שאף פעם לא עניינו אותם שום ענייני קדושה, ניגשים, נו, אולי תיתן לי תהילים, אני רוצה להניח תפילים, לעשות משהו, להרגיש שאני עוד מעט יוצא מלחמה, שאני יוצא עם משהו. שואלים אותי תלמידים, הרב, מה אנחנו לוקחים? ולכולם אני אומר, תלמדו טוב את הרמב״ם, אותו רמב״ם של הלכות מלכים, שהוא פסק ההלכה למי שיוצא למלחמה. הרמב״ם אומר בהלכות מלכים פרק ז', הלכה ט"ו, מאחר שיכנס בקשרי המלחמה, הרמב״ם מדבר לפני כן על אלה שחוזרים מאורחי המלחמה, מי שבנה בית, הרס אישה, הירא ורך הלבב, כל אלה שנתנו להם רשות לחזור מהמלחמה, אומר הרמב״ם, זה עד שנכנסים למלחמה. ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה. האדם צריך להישען וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו ולא יירא ולא יפחד, לא יירא ולא יפחד ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא ינחה זיכרונה מליבו ויפנה מכל דבר למלחמה. שום הסך הדת, תשכח מהכל ותתמקד במלחמה. וכל המתחיל לחשוב ולערר במלחמה ומביא לעצמו עובר בלא תעשה. עד כדי כך, מי שמפחיד את עצמו, מסבירים המפרשים, האדם לא יכול לא לפחד. אבל אם אדם כאילו עושה השתדלות לפחד, מכניס את עצמו למחשבות כאלה, מבחינת עירורים אסורים, כמו שיש לנו עירורים אסורים של כל השנה, יש עירורים אסורים של מלחמה, לא להכניס את הראש לזה. שנאמר על ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם. וכל הנלחם בכל ליבו בלא פחד, כל הנלחם בכל ליבו בלא פחד ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא יימצא נזק ולא תגיעו הוראה, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי עולם הבא. הרמב״ם מבטיח כאן דבר לא מצוי. כמובן אין לשאול שאלות על כל אלה שאנחנו יודעים שהתמסרו כך ובכל זאת מתו, כי יש, א', תמיד יש יוצאים מן הכלל, כמו שלוחי מצלה אינם ניזוקים, זה כלל שתמיד יוצאים מן הכלל, וודאי וודאי שדברי הרמב״ם אל הדרך הכלל, שנאמר כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן, כי מלחמות השם אדוני נלחם, וראה לו תימצא בך, והיה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. רמב״ם, שצריך לחזור ולחזור, כמעט שמעתי מכמה אנשים, עוד, אני עוד בחור, הייתי כאן בחור ישיבה בזמן מלחמת יום הכיפורים, שנת 73. וכמה תלמידים שלנו שהיו במלחמה, בתעלה או ברמת הגולן, בזמנים הכי קשים, כל הזמן אמרו שהרמב״ם הזה היו מול עיניהם, שיננו אותם וחזרו. זה בעצם הקריאה שצריכה להיות. אבל הנה, כל דברי הרמב״ם האלה צריכים ביור. הרמב״ם אומר שהאדם צריך לזכור שהוא עושה מלחמה על ייחוד השם. על ייחוד השם הוא עושה מלחמה. מלחמות השם אדוני נלחם, מביא את הפסוק בדוד, מלחמות השם אדוני נמך וראה לו תבוא אל ביתך והיה נפש אדוני. ודברי הרמב״ם צריכים ביור. כי בשלומיים היה מדבר על מלחמת מצווה, גם אז היה צריך עיון, אמנם זה עזרת ישראל מיד צער, כן, לכבוש את ארץ ישראל, מלחמת המלאק, אז כל אלה הם מצוות. אז אפשר להבין ייחוד השם. אבל הרמב״ם הרי מדבר כאן על מלחמת רשות. כי הרי הרמב״ם אומר, יש כל אלה שחוזרים מאורחי המלחמה, אחרי שהאדם נכנס, זהו. גם אתה, שחזר, גם אלה שהותר להם, זה עד שחזרו. עכשיו אתה נלחם, אתה צריך להילחם. אז הרמב״ם עוד עוסק בפרק, זה בפרק של מלחמות רשות. מלחמת רשות היא מלחמה שהמלך עושה אותה לפעמים להרחיב גבולו, לשלוט עמות, אפילו יכול להיות שאין בזה לכאורה מצווה. על איזה ייחוד השם הרמב״ם מדבר? והרמב״ם מדבר שאם מישהו מפחד במלחמה ולא נלחם, הוא עובר על ארור, עושה מלאכת השם רמייה. וגם עם זה אמרתי, אני לא מפחד להגיד פה מהבמה הזאת, אמרתי לתלמידים שלנו, כן, אל תעססו ואל תפחדו. אם אתם רואים אויב לפניכם ואתם רואים שאתם יכולים לפגוע ואתם מפחדים כי יש שם איזושהי אישה וילדים, כן, ובגלל זה אתם לא פוגעים, אתם לא מקיימים בזה מצווה אלא זה עבירה. בגלל שאם בגלל רחמנות על מי שלא צריך לרחם אתה הולך ומסכן את עצמך ואת חברך, זה ארור עושה מלאכת השם רמייה. אבל כל פנים, בין כך ובין כך, זה מלחמה שהיא מלחמת רשות. על איזה ייחוד השם הוא מדבר? מלאכת השם, מלחמות השם. אנחנו צריכים להבין שעניין של מלחמה של כלל ישראל זה דבר מיוחד. זה נכון שגם לעם ישראל, כמו כל מלחמה, הוא צריך להילחם אם באים אויבים, כן? מהבחינה הזאת לכאורה אין הבדל, אבל יש בפנימיות של הדבר הבדל עצום. הפסוק בפרשת כי תצא על שמירת המחנה, דיני בית הכנסת לומדים מקדושת המחנה, לא קדושת המחנה לומדים מבית כנסת, אלא כל הלכות בית כנסת וניקיון ושמירה וטהרה, כן? לומדים את זה מקדושת מחנה ישראל. והפסוק אומר, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש. מה זה כי השם אלוקיך מתהלך? יש כאלה שרוצים להגיד ש בגלל שאהרון ברית השם יוצא איתם, אבל הפסוק הזה נאמר גם בזמן שאין אהרון, וחז"ל אומרים בין שיש אהרון בין שאין אהרון. מה זה השם אלוקיך מתהלך? אנחנו צריכים להבין מה זה עם ישראל ומה זה מלחמה של עם ישראל. כדי להבין, יש בשמואל, כשדוד נלחם עם גוליאת, גוליאת יוצא החוצה איש גדול, גבוה, חזק, והוא עושה צחוק, לעג וכלס מצווה ישראל. הוא אומר שם, בואו נראה מי יכול לצאת. הוא אומר, ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל ויאמר להם, למה תצאו לערוך מלחמה? הלא אנוכי הפלישתי ואתם עבדים, בואו תיקחו איש, איך אומרים אצלנו, בואו נראה אם אתם גברים, יש פה גבר שיהיה מוכן להתמודד מולי, אם יוכל להילחם איתי ויקני והיינו לכם לעבדים, ואם אני אוכל לו ויקיתי והיינו לנו ויקם לנו לעבדים. ויאמר הפלישתי, אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה, חירפתי, עשיתי צחוק מכם. ממי? מהצבא של ישראל. וישמע שאול וכל שדברי הפלישתי ויחתו, אף אחד לא מעיז לצאת. שומע דוד ומגיע ושומע מה קורה, ודוד אומר, מה זה, אף אחד לא רוצה? מי הפלישתי הערל הזה כי חרף מערכות אלוהים חיים? אתם שמים לב, דוד שואל, מי זה האיש שחרף מערכות אלוהים חיים? סליחה, גוליית דיבר על אלוהים חיים? הוא לא דיבר שום דבר, הוא דיבר על הצבא. מה הוא אומר מערכות אלוהים חיים? בהמשך גם הוא אומר, הוא אומר לו, והיה הערל הזה כאחד מהם כי חרף מערכות אלוהים חיים. ובהמשך הוא אומר לגוליית, הוא אומר לו, אני בא אליך, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובכידון, ואני בא אליך בשם השם צבקות אלוקי מערכות ישראל אשר חרפת. שוב, התשובה היא לעשות צחוק מעם ישראל. מצווה ישראל זה לעשות מלחמה צחוק ולעד מריבונו של עולם, כי עם ישראל וצבא ישראל הוא הנציג של ריבונו של עולם בארץ. ונכון, גוליית לא אמר מילה אחת על ריבונו של עולם, הוא אמר, אתם לא צבא, אתם זבל, אתם לא חיילים, אתם לא גברים. ודוד אומר, וואי, זה חילול השם. יש כאן נקודה מאוד עמוקה, אנחנו יודעים שכבוד, כן, זה מידה לא טובה. מי שרודף כבוד, ענווה זה מידה טובה. זה הכל נכון ויפה כשזה מדובר על האדם הפרטי, אבל כשמדובר על כבוד ישראל, כשעושים צחוק מכבוד ישראל, זה חילול השם. הנביא יחזקאל מדבר על עם ישראל שנמצא בגלות והגויים צוחקים עליו והם אומרים, עם השם אילו מארצו יצאו, ואומר הקדוש ברוך הוא, אני יושיע אותם לא למענכם אלא למעני ולשם קודשי המחולל. כשהעם ישראל, אז אומרים הגויים, זה עם ישראל, זה עם של השם, תראו איך הם מסכנים, תראו איך הם עלובים. יש כאן מימד של חילול השם לאומי. וכשנלחמים ומנצחים, יש כאן כבוד ישראל, וכבוד ישראל זה כבוד ריבונו של עולם. כשעם ישראל סובל במלחמה, זה חילול השם. כשעם ישראל מנצח במלחמה, יש כאן מימד של קידוש השם, וזה קידוש השם שיכולים לעשות אותו אנשים שבאותו רגע לא חושבים, לא חשבו על ריבונו של עולם, כמו שחילול השם. מה אומרים הגויים? מה אומרים הגויים? לא לחינם אתה שומע, אני שומע, כשאני שומע רדיו, אני שומע איך באירופה, איך הצרפתים, איך הגרמנים, איך האנגלים, איך כל האירופאים אומרים, מה זה? איך אתם מתנהגים? הם לא מסוגלים, הם רגילים, התרגלו 2,000 שנה באירופה שהיהודי בן מוות, שאת היהודי צריך לשחוט, זה מה שהם רגילים. פתאום יהודי שעומד ומנצח ומכה ומעניש, זה הם לא מסוגלים לסבול. את קידוש השם הזה הם לא מסוגלים, וזה הסיבה ללכת בדווקא. ולכן יש לנו כל כך אחריות, ולכן כל כך כואב הלב על המנהיגים שלא מבינים שהם לא רק מייצגים את עצמם ואת האינטרסים, ואפילו לא את מה שנכון לכל מדינה, אלא תתחילו להבין מה אתם מייצגים. ריבונו של עולם הולך בצבא ישראל. תראו יהושע, אותו רעיון. עם ישראל נכנס לארץ ישראל אחרי כיבוש יריחו, אכן מעל בחרם, ואחרי שאכן מעל בחרם, עם ישראל יצא להילחם בעי והפסיד. מה קרה? נהרגו 36 אנשים. בא יהושע אחרי זה, ביהושע זה בפרק זין, ויאמר יהושע, ויקרא יהושע סמלותיו, ויפול על פניו הארצה לפני ארון השם עד הערב, הוא וזקני ישראל, ויעלו אפר על ראשם. ויאמר יהושע, השם אלוקים, למה העברת עבר את העם הזה את הירדן לתת אותנו ביד האמורי לעבידנו? בי אדוני, מה אומר אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו? וישמעו הכנענים וכל יושבי הארץ, ונסבו עלינו והכריתו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול? מה יהושע אומר? ריבונו של עולם, עם ישראל הפסיד במלחמה, מה תעשה לשמך הגדול? כשעם ישראל לא מנצח, יש בזה חילול השם. מה תעשה לשמך הגדול? וכשנותנים לאויבים ומשמידים אותם ולא עושים חצי עבודה אלא עושים עבודה שלימה עד הסוף, ארדוף עושה אויבי והשיגם ולא אשוב עד כלותם, יש בזה את הנקודה של קידוש השם. עם ישראל מפסיק להיות בן מוות, עם ישראל נלחם. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, זה לא קשור, זה מחייב את עם ישראל להיות בדרגה גבוהה, זה מחייב לשמור על קדושת המחנה, אבל זו עצמה מציאות. השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, זאת מציאות, כי עם ישראל מייצג את ריבונו של עולם. ולכן גם כשהרמב"ם מדבר על מלחמת רשות, גם כשהרמב"ם מדבר על מלחמת רשות, יכול הרמב"ם לבוא ולהגיד ידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, כי יש כאן נקודה של ייחוד השם. צבא שמנצח במלחמה, חייל לא צריך לחשוב, אסור לו אפילו לחשוב באותו רגע לעשות איזשהו לשם ייחוד. החייל בשעת המלחמה צריך לחשוב, לראות ולפגוע ולהיות הכי מקצועי, לעשות את העבודה שלו כחייל הכי טוב, אבל זה עצמו ייחוד השם, כי עכשיו אתה מייצג את צבא השם. ולכן הרמב״ם יכול לבוא ולהגיד שהמלחמה הזאת היא מלאכת השם, ומי שעושה מלאכת השם רמייה, זה ארור עושה מלאכת השם רמייה, והאור מונע חרבו מדם. וכשאדם מקדש שם שמיים, יוצא שיש כאן קידוש שם שמיים. אנחנו מדברים תמיד, לא עלינו במלחמה, על אנשים שקידשו שם שמיים במיטתם. יש פה הבנה חדשה של קידוש שם שמיים. עצם הניצחון זה קידוש השם, עצם הניצחון. מלחמת ששת הימים, הייתי ילד במלחמת ששת הימים, בשישה ימים עם ישראל ניצח את כל, את מצרים, את סוריה, ירדן, הגדיל את השטח שלו פי שלוש, כל העולם היה המום. פתאום רואים, כמה? זה 25 שנה אחרי שיצאו מאושוויץ. 25 שנה. יש קידוש השם. איזה התעוררות רוחנית הייתה אחרי מלחמת ששת הימים. מה היה? כל יהדות רוסיה, כל ההתעוררות של יהדות רוסיה הייתה תוצאה מהמלחמה הזאת. ותדעו שכשהחיזבאללה או כשהחמאס מפגיז אותנו ואנחנו יושבים בשקט ולא מגיבים ושותקים והם צוחקים להם, אז גם כשהם עושים צחוק מאולמרט, ואני לא חסיד של אולמרט, וגם כשהם עושים צחוק מברק, ואני לא חסיד של ברק, אבל הם עושים צחוק ממה שהם מייצגים, יש בזה חילול השם. וכשעם ישראל קם על הרגליים ואומר לו עוד, שוב מחזירים את קידוש השם. וזה עומק המלחמה. רק צריך להתפלל שהמנהיגים שלנו יבינו את זה, ולא כמו שעשו עד היום, שבגלל נמיכות הקומה והרפיסות ושיקול הדעת עושים צעד אחד קדימה ושני צעדים אחורה, מחליטים ולא עושים. שהם יבינו את הרמב״ם הזה. ולצערנו הרב, לפעמים כשעם מתנהג כרגיל, אז המנהיגים מלמעלה הם נותנים את המוטיבציה, את המורל, את הכוח לאנשים שלמטה. הם מעבירים את המסר לחיילים. צ'רצ'יל במלחמת העולם השנייה לקח את האנגליה במצבים הכי קשים והניג אותם. זה עם נורמלי כשהמנהיגים. לפעמים אנחנו נמצאים במצב שצריך את ההתארות על הלטטה. העם, סך הכל העם בריא, והעם מבין את זה, והעם זועק, זה לא יכול להיות שיעשו מאיתנו צחוק. עברו הימים שיגידו שהיהודי בן מוות. מי שנוגע בעם ישראל כנוגע בבבת עינו. זאת המלחמה, זאת מלכת השם. וכשכך תופסים את המלחמה, כך יוצאים למלחמה, אז השם מתהלך בתוכנו, מחננו קדוש, ואז זוכים לניצחון. וכמו שהרמב״ם אומר, שוב אני אומר, אמרתי לחיילים, נדמה לי שלפני שהתגייסו אמרתי לחבר'ה שלנו שבכלל לפני שהתגייסו שיצלמו את הרמב״ם הזה, אבל היום אמרתי לאנשים עוד פעם, תחזרו על הרמב״ם הזה. כי מלחמות השם אדוני נלחם וראה לו תימצא בך, והיה נפש אדוני צורה בצרוע החיים את השם אלוקיך. זה החייל הפרטי, ועם ישראל כולו יזכה לגאולה, לניצחון ולנקמה. ושוב, גם נקמה זאת מידה מגונה. כבוד זה מידה מגונה ונקמה זה מידה מגונה. במה דברים אמורים? כשהנקמה היא נקמה של יחיד, כשעם ישראל נוקם נקמה של עם במי שפגע בו, אז זה כל נקמות השם. נקמה נמצאת בשני שמות, זוהי נקמה ראויה. זה הדבר שעומד לפתחנו, ואם כך ניגש לה על הדברים, הקדוש ברוך הוא גם יסייע. ברכתי, ואני מבקש מאנשים להתפלל. תמיד צריך להתפלל כשחיילים שלנו נמצאים בחזית. כן, תמיד צריך להתפלל כשמצבו של עם ישראל קשה, אחינו כל בית ישראל. אבל באופן יועד, תלמידים שלנו, בנים שלנו, מבית המדרש הזה, עומדים להיכנס שם בפנים, לגזה, לעזה, להילחם, בעזרת השם, יחזרו בשלום, אבל יפעלו, יצאו בשלום, יחזרו בשלום, לא יהיה בהם שום פגע ונזק כלל. אנחנו מפה נתפלל, נתחזק בעבודת השם, אנחנו מכאן והם שם, בעזרת השם תבוא הישועה לעם ישראל.